האם המשטר האיראני משליך את יהבו על הבחירות לנשיאות ארצות הברית שאמורות להתקיים בעוד כחודשיים? ובכלל, מה חושבים באיראן על ההתפתחויות שאנחנו שומעים עליהן באזור בימים האחרונים, גם על ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות? על כך ועוד נשוחח כעת עם דוקטור רז צימת, המומחה שלנו לענייני איראן. שלום רב.
בוקר טוב.
איזה יופי שאתה איתנו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי הנושא שבו פתחנו. עד כמה באמת הנושא הזה מטריד את האיראנים? האפשרות שאולי יהיו שם חילופי שלטון, בדגש על ענייני האפשרות של המשך או הערכת הסכם הגרעין. ומה הם חושבים בכלל על המועמדים בבחירות האלה?
תראה, באיראן באופן מסורתי, התפיסה, ורואים את זה בעיקר אצל חמינאי, אבל לא רק, היא שאין באמת הבדל בין דמוקרטים לרפובליקנים. הגישה המקובלת של חמינאי לאורך כל השנים, לא משנה מי עומד בראש הממשל האמריקאי, זה יכול להיות אובמה, זה יכול להיות בוש, זה יכול להיות טראמפ, וזה יכול להיות קלינטון, ביידן, כולם רוצים דבר אחד, regime change, הם רוצים להביא לשינוי המשטר באיראן. יחד עם זאת, אין ספק שיש גורמים באיראן, הייתי אומר, בעיקר במחנה היותר פרגמטי, המחנה של תומכי הנשיא רוחני, שר חוץ זריף, כל אלה שאת הקריירה הפוליטית שלהם בשנים האחרונות עשו על הסכם הגרעין, שבהחלט מקווים שאם ביידן ינצח, כל המדיניות שננקטה על ידי האמריקאים בשנים האחרונות תושם הצידה, ויבוא משהו אחר שאולי יאפשר לחדש את המסע ומתן. אבל כפי שציינתי במאמר שפרסמתי לפני כשבוע כאן, ב-NSS, אמרתי שהשיח שמתנהל היום באיראן בשבועות האחרונים, הוא מעניין במובן זה שאתה רואה גם חוגים שהם יותר פרגמטיים, הם יותר מתונים, שבאים ואומרים, חבר'ה, אל תתלו יותר מדי תקוות בביידן. למה? א', משום שהשתנו דברים, השתנו הנסיבות. אנחנו כבר לא מדברים על מה שהיה לנו פה לפני 3 שנים, כשהיה הסכם גרעין יציב ואפשר היה לממש אותו. כל לוחות הזמנים של ההסכם השתבש בשנים האחרונות, ומעבר לכך הם אומרים, תראו, אמנם ביידן מכריז שהוא רוצה לחזור להסכם הגרעין, אבל תשמעו מה אומרים היועצים שלו. היועצים שלו אומרים, אנחנו נשאיר את הסנקציות, ובואו נראה קודם כל שהאיראנים יחזרו לממש את ההתחייבויות שלהם להסכם. יש יועצים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לשפר את ההסכם, אז אולי עדיף להמתין ולחכות, לראות מה יקרה אם וכאשר ביידן מנצח, לפני שאנחנו תולים את יהבנו בזה שהוא מנצח בבחירות.
תגיד, אנחנו צריכים להיות מופתעים מהסיפור הזה, או שבעצם זאת מגמה שעוברת לאורך כל השנים, אתה ציינת נשיאים קודמים, אם אתה משווה את זה למערכות בחירות קודמות, וכמובן, כשלוקחים בחשבון את העניין של הסכם הגרעין, יוארך, לא יוארך, יחודש, לא יחודש, יש פה משהו ששונה ביחס לשנים קודמות?
תראה, מה שמעניין, זה לא מפתיע, אבל מה שמעניין זה שבאמת אתה רואה את הקולות האלה שאומרים, אל תתלו יותר מדי תקוות בביידן, לא רק מצד החוגים היותר שמרנים, שהם באמת תמיד אמרו שאין הבדלים. ואני חושב שמה שאפשר להבין מזה, שיש היום הכרה גוברת, גם במחנה היותר פרגמטי באיראן, שבא ואומר, עצם הבחירה של ביידן, זה לא אומר שאנחנו מיד חוזרים למסע ומתן, ועל אחת כמה וכמה אנחנו מגיעים להסכם. אני חושב שיש היום רמה הרבה יותר גדולה של ריאליזם בפוליטיקה האיראנית, שבא ואומרת, יהיה קשה לחזור למסע ומתן, יהיה עוד יותר קשה לחזור להסכם, לא רק בגלל ההתפתחויות שהראו בשנים האחרונות, אלא גם בגלל שאני מזכיר לך שביוני 2021 יש בחירות באיראן. והרבה מאוד מהחוגים היותר פרגמטיים שדווקא תומכים בנשיא ותמכו בנשיא ותמכו בהסכם הגרעין, אומרים, תראו, גם אם ביידן מנצח, אז הוא נכנס לבית הלבן בינואר, במרץ-אפריל כבר מתחילה מערכת הבחירות לנשיאות באיראן, עד שלא תוקם ממשלה חדשה באיראן, ועד שלא נראה מי יהיה הנשיא באיראן, האם זה יהיה נשיא פרגמטי או נשיא יותר רדיקלי, לא יהיה באמת אפשר להגיע לאיזשהן הסכמות עם האמריקאים.
הוא נצרב מזה רוחני, מהסיפור הזה של הסכם הגרעין? אתה חושב שמבחינתו זה דבר שאולי הוא לא היה חוזר עליו היום בנסיבות דומות?
לא, אני חושב שמבחינת רוחני לא הייתה ברירה אחרת. רוחני, מיד כשהוא הגיע לנשיאות איראן ב-2013, הוא הבין שעל מנת לפתור את הבעיות היסודיות של הרפובליקה האסלאמית, בעיקר בתחום הכלכלי, התנאי הבסיסי הוא לא מספיק, אבל התנאי הבסיסי זה להסיר את הסנקציות. ולכן אני חושב שעדיין הוא היה מאוד שמח לחדש את המסע ומתן. הבעיה שוב, שאני חושב שהאווירה הפוליטית השתנתה בשנים האחרונות, וברגע שטראמפ פרש מהסכם הגרעין, בעצם התפיסה שהייתה של חמינאי במשך הרבה מאוד שנים, שאסור לסמוך על האמריקאים, ושגם אם איראן תסכים לוויתורים, בסוף יבוא מישהו אחר וידרוש מאיראן לקבל עוד יותר ויתורים, משום שבסוף היעד, כמו שאמרתי, הוא regime change, הוא שינוי משטר, אז אני חושב שפה הוא קיבל חיזוק לטענה שלו, ואנחנו רואים את הרדיקליזציה של הפוליטיקה האיראנית בשנתיים שלוש האחרונות, וזה בהחלט משפיע גם על מעמדו של רוחני.
אז בואו נדבר רק על הנושא שבעצם נמצא כאן במוקד ההתעניינות הבינלאומית, גם בשבועות האחרונים אנחנו שומעים על הביקורים של ראש סוכנות הגרעין הבינלאומית ואחרים שמנסים בכל זאת לתחזק את מה שעוד נשאר. מהם התנאים של איראן נכון להיום למסע ומתן, מסע ומתן גם עם האמריקאים בסופו של דבר, על חידוש הסכם הגרעין? למה הם מוכנים ולמה הם לא מוכנים?
טוב, קודם כל אני חושב שמה שהראה בשבוע שעבר הוא מאוד משמעותי, ההסכמות שהושגו בין איראן לבין סבא, לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
עם המזכ"ל החדש
שהגיע. עם הביקור של גרוסי בטהרן, הוא מאוד חשוב, משום שהוא מאפשר לאיראנים, לפחות בטווח הקצר, לנטרל את העניין הזה, והיה חשש גדול מאוד שבכינוס של הנגידים הקרוב בספטמבר של סבא בווינה, תתקבל אפילו החלטה להעביר את תיק הגרעין לחזרה למועצת הביטחון, וזה היה מאוד משרת את המטרה האמריקאית. מה שהאיראנים הצליחו לעשות בהקשר הזה, באמצעות האישור שהם נתנו לביקור של הפקחים בשניים מהאתרים החשודים, הם בעצם נטרלו את העניין הזה, והם נותנים, יוצרים איזשהו רושם שמי שנמצא כרגע בבידוד זה אמריקאים ולא האיראנים. לגבי השאלה שלך על הדרישות, יש שתי דרישות בסיסיות של האיראנים. הדרישה הראשונה, הם אגב לא אומרים אנחנו לא מוכנים לחזור למסע ומתן. גם חמינאי אומר לאורך כל השנתיים האחרונות, אנחנו מוכנים לחזור למסע ומתן בשני תנאים. א', שזה לא יהיה מסע ומתן ישיר בין איראן לארצות הברית, אלא במסגרת ה-P5 plus 1, כלומר, אם ישבו, אם אנחנו נשב יחד עם רוסים, צרפתים, בריטים, גרמנים, וישבו שם גם אמריקאים, סינים, ישבו גם אמריקאים, אנחנו לא נוציא אותם מהחדר. אבל התנאי היותר משמעותי, היותר בסיסי, אתם רוצים לחזור עם מסע ומתן, אין שום בעיה, תודיעו שאתם מסירים את הסנקציות, שחוזרים בעצם למצב שהיה לפני הפרישה האמריקאית מהסכם הגרעין, ואז אנחנו מוכנים לחזור להסכם הגרעין. אני מעריך שגם אם תהיה נכונות אמריקאית לא להסיר את כל הסנקציות, אלא להקל בצורה מסוימת את הסנקציות, אולי גם זה יאפשר את אותו עץ שיאפשר לאיראנים לרדת ממנו, סולם שיאפשר לאיראנים לרדת מהעץ, אבל אני חושב שבסוף הדרישה הזו של אתם חייבים לפחות הקלה מסוימת בסנקציות כדי לאפשר לנו לחזור למסע ומתן, זה תנאי שאני מתקשה לראות איך האיראנים נסוגים ממנו.
ואם נחזור לנקודות שהציב פומפאו, זה כבר נשמע כמו היסטוריה, אבל בכל זאת, משהו מזה איראן הייתה מוכנה בכלל לדון בו, או שזה נדחה על הסף?
תראה, מלכתחילה היה ברור ש12 דרישות של פומפאו הן לא דרישות שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל אותן. אני תמיד אמרתי שברגע שהרפובליקה האסלאמית של איראן תסכים לקבל את 12 הדרישות של פומפאו, היא כבר לא תהיה הרפובליקה האסלאמית של איראן. זה חלק מה-DNA. אני חושב ששוב, כשה-JCPOA נחתם, רוחני עצמו אמר שאין מניע בשלב מאוחר יותר לדון עם המערב, עם האמריקאים, גם בסוגיות אחרות, למשל סוגיות אזוריות, אבל ברור שמשעה שהממשל האמריקאי נסוג מהסכם הגרעין, יהיה מאוד קשה לחזור גם אליו, ועל אחת כמה וכמה להרחיב אותו לדיון בנושאים אחרים. אם כי זה לא הייתי מוציא את זה מכלל אפשרות, יכול להיות שבמסגרת מסע ומתן מחודש, אם יתפתח כזה, בין אם עם ביידן ובין אם טראמפ, והאמריקאים ירצו לדון גם בסוגיות אזוריות, לא בטוח שהאיראנים יגידו לא, אבל יבואו כמובן עם תביעות משלהם.
טוב, בוא נדבר קצת על רוחות השלום שנושבות באזורנו. אתמול אנחנו מקליטים את התוכנית יום אחרי הביקור ההיסטורי של המשלחת הראשונה הישראלית, שמגיעה בפעם הראשונה עם מטוס ישראלי, שעובר מעל שמי סעודיה, ובעצם נוחת באיחוד האמירויות, באבו דאבי. קודם כל, איך זה מסוכר בצד האיראני, זה מעניין אותי לשמוע, ושנית, בכלל, לגבי כל התהליך הזה שהתפתח לנגד עינינו בשבועות האחרונים, תהליך שאולי קודם לכן היה בסמוי ועכשיו הופך להיות גלוי, איך מגיבים בטהרן?
תראה, אני לא חושב שצריך להפתיע מישהו שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הדבר הזה. בדיוק בדרכי לפה שמעתי שחמינאי, המנהיג, הצהיר שהנורמליזציה הזו זה בגידה של האמירויות באומה המוסלמית. והם בהחלט מסקרים את זה. זאת אומרת, אתמול היה סיקור מאוד מאוד נרחב גם של המטוס הישראלי וגם של הנורמליזציה. תראה, אני חושב שמה שמטריד בעיקר את האיראנים להתרשמותי זה החשש, וראינו את זה גם בהצהרות של בכירים ביטחוניים איראנים, שהנורמליזציה הזאת תוביל לדריסת רגל ישראלית, אולי אפילו צבאית ביטחונית במפרץ הפרסי. זה דבר שמאוד מטריד אותם. היו דיווחים אפילו על כוונה של ישראל יחד עם האמירויות להקים איזשהו בסיס מודיעיני.
ליד תימן.
בדיוק, ליד תימן. צריכים לזכור אגב, האמירויות זה הרבה שוכחים. האמירויות הם שותף סחר מאוד מרכזי של האיראנים. הם אפילו אמצעי בידי איראן בשנים האחרונות לעקוף את הסנקציות, ובשנה האחרונה אפילו ראינו התקרבות מסוימת של האמירויות לאיראן, כחלק מתפיסה שהתפתחה באמירויות, שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, במיוחד אחרי ההיעדר תגובה האמריקאית לתקיפה האיראנית נגד סעודיה, אז אולי עדיף לנו קצת להתקרב לאיראנים. אני חושב שמה שמייחד את האיראנים, זה שהם לא, א', הם לא צריכים לבחור בין שתי אופציות, זאת אומרת, האם לנתק עכשיו את הקשרים עם האמירויות, או להמשיך בשיתוף פעולה, הם יכולים לעשות גם וגם, זאת אומרת, הם יכולים, אני הערכתי אחרי ההסכם, שהאיראנים יכולים, כמו שהם עושים הרבה פעמים, להמשיך בשיתוף פעולה כלכלי, נרחב, ויש בהחלט השקעות איראניות באמירויות ולהפך, ובמקביל גם אנחנו עלולים לראות פעילות חתרנית כזו או אחרת, אנחנו כבר מכירים מקרים שמשרד החוץ האיראני פועל לנרמול יחסים עם מדינות כאלה ואחרות ולשמור על יחסים טובים, ובאותו זמן משמרות המהפכה האיראנים עשויים לפעול עידוד חתרנות באמירויות. אני חושב שבסוף גם האיראנים מבינים שלא צריך לצפות שהאמירויות יבחרו בהכרח בין איראן לבין ישראל. האמירויות מבחינתם, כל עוד ישמרו את הקשרים הכלכליים עם איראן, וכל עוד לא יאפשרו לישראל את אותה דריסת רגל במפרץ הפרסי, אז הם מאוד לא אוהבים את זה, אבל בסוף, היכולת שלהם לתרבד את המהלך הזה, היא כמובן מוגבלת מאוד, אבל הם ימשיכו לגנות את זה. אני חושב שבמידה מסוימת, הדבר אולי היחיד שיכול לסייע לאיראנים בהקשר הזה, זה ששוב מציג את איראן כאולי כגורם היחיד שעוד נותר במחויבות שלו להמשך המאבק מול ישראל, והם משתמשים בזה מול קהלים מסוימים בדעת הקהל המוסלמית.
פלסטינים, אתה חושב שהם ינסו לנצל את האירוע הזה כשעורר את חמתה של הרשות הפלסטינית וכמובן של הפלגים, כדי לנסות לאגד את הפלסטין, להביא אותם אל איראן ולומר להם, אנחנו איתכם בניגוד לכל הבוגדים?
הם כבר עושים את זה, הם כבר מעבירים את המסרים האלה, ומיד לאחר ההסכם הם היו פגישות ושיחות טלפון בין בכירים איראנים לבין נציגי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, כדי לבוא ולומר, הנה, שוב אתם רואים מי באמת נאמן לשאיפות שלכם. בסוף צריכים לזכור, היכולת של איראן לסייע ולבסס את ההשפעה שלה ברחוב הפלסטיני וברשות הפלסטינית היא עד גבול מסוים. זאת אומרת, בסוף מי שמעביר את הכסף לחמאס זה הקטרים, עם כל הכבוד לשיתוף הפעולה של איראן עם חזית ההתנגדות. בסוף היכולת הזאת היכולת מוגבלת. זאת אומרת, הם כן יכולים לנצג את העניין הזה כדי להעביר מסרים או להמשיך את המחויבות שלהם לחזית ההתנגדות, כולל חמאס והג'יהאד האיסלאמי. בסוף, האם הם יכולים באמת לטרפד מהלכים כאלה? לא כל כך.
אני רוצה לסיים בחזית הצפונית, בדגש על יחסי איראן שכידוע עדיין מעורבת עמוק בסוריה, עם מדינות שמנסות לכונן שם סדר, אולי בדגש על רוסיה. מה אנחנו מבינים בזמן האחרון? מה מתפתח שם?
תראה, מצד אחד אנחנו רואים, כל הזמן אנחנו רואים, כבר שנתיים, פחות או יותר שנתיים וחצי, אנחנו רואים אינדיקציות כאלה ואחרות למתיחויות בין איראן לרוסיה. יש כל מיני דיווחים על כך שהרוסים מעודדים את המיליציות הנאמנות להם, האיראנים מעודדים את המיליציות הנאמנות להם, יש חשדנות הדדית, כי הרוסים לא רוצים מעורבות של האיראנים בכוחות המזוינים הסוריים. יש גם חילוקי דעות מסוימים לגבי האופן שבו רוסיה ואיראן רואים את עתידה של סוריה. אבל בסוף השאלה היא האם באמת אפשר לצפות מהרוסים, לעשות מה שהיינו נורא רוצים שהם יעשו, וזה לבוא לאיראנים ולומר להם, חבר'ה, תעזבו את סוריה, תפסיקו לנסות להשפיע בסוריה. ברור, אני חושב לכולם היום שזה לא מה שהולך לקרות. יש מאבקים מסוימים על השליטה ועל ההשפעה, במיוחד בסוריה שלאחר מלחמת האזרחים, אבל זה לא משהו שמוביל לאימות בין איראן לרוסיה. גם צריכים לזכור, מערכת היחסים בין איראן לרוסיה היא כמובן חורגת מעבר למה שאנחנו רואים בסוריה. רק לאחרונה אנחנו מדברים הרבה על זה שאמברגו הנשק מעל איראן הולך לפוג באוקטובר, והיה בדיוק לפני שבוע ביקור של שר ההגנה האיראני ברוסיה. אני מניח שהם דיברו גם על אפשרות לרכש מערכות כאלה ואחרות על ידי האיראנים מרוסיה. כך שיש פה מערכת שהיא אסטרטגית, היא רחבה, והסוגיה הסורית, גם אם יש חילוקי דעות כאלה ואחרים, בסוף יש פה מערכת יחסים טובה שעובדת, ולא צריכים להפריז, לא צריך להפריז בעוצמה של המתיחויות האלה בין איראן לרוסיה.
דוקטור רז סימן, תודה רבה לך.
תודה רבה.